כתוב, אנחנו מכשירים את הלוויים לעבודה בבית המקדש, אמרנו, זורקים עליהם מי חטאת להעביר את העניין של טומאת מת, העביר אותה על כל בשרם, מגלחים אותם, כיפשו בגדיהם והתהרו, ולקחו פר בן בקר ומנחתו סולת בלולה בשמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. שני פרים, פר אחד לעולה ופר אחד לחטאת. על מנת שנבין מה זה עולה ומה זה חטאת, הדבר הזה נרמז במילים עולה וחטאת. עולה, מה זה עולה מלשון מה? לעלות. מה זה חטאת מלשון מה? יש כאילו שני סור מרע, ועשה טוב. חטאת זה סור מרע. אדם שחוטא צריך... כן, צריך לחטאת, חטאת זה לתקן את הקלקול, כן, זה נקרא חטאת. אדם חוטא לקלקול, חסר, צריך לתקן את זה. והפר השני זה לעולה, לעולה זה להתרומם, לעלות, להתקדש, זה העניין של העולה. והפרים, צריך להבין, פרים זה קורבן הכי גדול שיש. לא מקריבים אומנם פילים, יש רפאה, פר... לעומת כבשה, לעומת גדיל, לעומת... דבר גדול, כן, קרובן גדול. אז זה רק... כן. בוא נראה כאן, רשי. לקחו פר בן בקר, והוא עולה. כמו שכתוב, ועשה את האחד עולה. והוא קורבן ציבור בעבודה זרה. כן. עבודה זרה זה אותו עניין, כן. אם זה דבר אחד, ופר שני, מה תלמוד לומר שני? לומר לך, מה עולה לא נאכלת, אלא כולה כלילה השם, הפחתת לא נאכלת. עד כאן דברי רבי משה. מי זה רבי משה? זה הרבו של, תמיד, רש"י מביא בשם רבי משה. הוא מצא, לא רב כאן, רק קורא לו משה. ובזו יש סמך לדבריו בתורת כהנים, ואומר אני, שהוראת שעה הייתה, ששעיר היה להם להביא לחטאת עבודה זרה עם פר עולה. זאת אומרת, זה לא קורבן כל הזמן, אלא רק בזמן הכשרת הלוויים לעבודה, שזה הייתה הכשרה חד פעמית. אז הוא אומר, זה הוראת שעה, ובדרך כלל לחטאת מביאים שעיר, לא מביאים את הפר הגדול הזה. וכאן זה היה משהו מיוחד. אנחנו במשניות. ביקורים, פרק שני. משנה ח' קוי או קווי, כך שקוראים לזה קווי. בשביל להבין את המשנה הזאת ואת המשנות שאחרי זה, צריך להבין שהיה מציאות כזאת של חיה שהיא גם בהמה וגם חיה. בהמה זה כבשה, עז, פרה, זה נקרא בהמה או פר, זה נקרא בהמה. חיה זה צבי, מה שגדל בטבע זה צבי, יעל, שגם גדל בטבע, משהו. זה נקרא חיה. ויש הבדל בהרבה הלכות בין, מותר לאכול את הבשר של שניהם, גם של החיה וגם של של הבהמה, כמובן. אבל יש הבדל בהלכות. על זה עוסקת כאן המשנה בנושא של ההבדל, ויש דבר ביניים כזה. קוראים לו כאן קוי, או קווי, יש קוראים לו זה. קוי, אתם רואים כאן. זה גם חיה וגם בהמה. שאלו אותי איך.
איך?
כבשה עם צבי. נולד, קווי. פעם היה דבר כזה. עכשיו, השאלה היא כאן בהלכות, אם נולד דבר כזה ביניים, כזה שיש, או שיש זה כמו אנדרוגינוס. כמו אנדרוגינוס. אנדרוגינוס הוא גם זכר וגם נקבה. שאל אותי אם יש דבר כזה, תשאל אותי.
יש דבר כזה.
מה? אנדרוגינוס? הוא נולד ככה, מה לעשות? הוא נולד עם גם איברי זכר וגם איברי נקבה. זה דבר שהוא נמצא בטבע. אותו דבר גם כאן, שלוקחים, זה ודאי, אבל זאת תופעה של חיה שהיא גם בהמה. היום אין דבר כזה.
מי אמר שהיא
קשרה? אז זה אנחנו הולכים ללמוד. שמה אתה לומד משנה? בשביל להגיד מי אמר, נכון? מצד ההיגיון שני קשרה, הרי בהמה היא קשרה וגם שני קשר. למה שהיא לא תהיה קשרה?
היא לא כתובה בתורה. היא לא כתובה בתורה.
אתה אומר את זה. אז זה דנים חזל. השאלה שאתה שואל גם שאלו. מה אם דבר משונה כזה? זה גם בהמה וגם חיה. זה דנים, זה דנה. בוא נראה. קבי, יש בו דרכים שווה לחיה, יש בו דרכים שווה לבהמה, יש בו דרכים שווה לבהמה ולחיה, ויש בו דרכים שאינו שווה לא לבהמה ולא לחיה. זו רק הכותרת. עכשיו את הפרטים נראה את זה בהמשך. קבי, בעל חי טהור שהיה בימיהם של חכמי המשנה, בטבלו היה מוגדר אם הוא חיה או בהמה. בבבלי מובא, קבי זה מן אייל בר כזה. יש אומרים, זה הבא מן התייש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קבי בריאה בפני עצמה היא, ולא יכריעו חכמים אם מן חיה היא, אם מן בהמה. יש כאן דעות שונות, אבל איך שלא יהיה, כולם מסכימים שזה מן חיה ובהמה ביחד. עכשיו, מה הדין של דבר כזה? לכן יש בו דרכים שווה לחיה, שנוגעים בחומרות שבחיה, ויש בו דרכים שווה לבהמה הנוגעות החומרות שבבהמה, ויש דרכים שווה לבהמה ולחיה, דעים הנוהגים גם בהמה גם בחיה, ויש בו דרכים שאינו שווה לא לבהמה לא לחיה, שדנים אותו כבריאה בפני עצמה, ולא כחיה ולא כבהמה. כיצד? בוא נראה קצת את המשנה הבאה. יש כאן כמה משניות בעניין הזה. כיצד שווה לחיה? כיצד הכבי הזה שווה לחיה? כיצד מחמירים בכבי כדין חיה? דמו טעון כיסוי כדם חיה. יש עניין, כתוב בתורה שאוף שאתה שוחט וחיה שאתה שוחט, לא בהמה, כמו צבי, צריך לחסות את הדם. הוא מביא כאן את המקור. כתוב בתורה, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר אגר בתוכם אשר יצוד סייט חיה או אוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. מכאן למדים שהשוחט חיה טהורה או עוף טהור חייב לחסות את דמם לאחר השחיטה, אבל השוחט בהמה אין דמה טעון כיסוי, שהרי נאמר חיה או עוף, הדגישו את זה, אבל לא בהמה. ובקביעים מחמירים שדמו טעון כיסוי כדם חיה, למרות שהוא גם בהמה. ברם אין מברכים על כיסויו, כיוון שספק הוא אם כן או לא, אבל לגבי ברכות, ספק ברכות להקל. אז לכן לא מברכים, אבל בכל זאת מכסים. מישהו ראה פעם איך שוחטים תרנגולת? לא ראה. איפה ראית? בטלוויזיה. בטלוויזיה. כן, מה, ראית שהוא מכסה את, את הדם באדמה? זה לא ראית. לאבא תראה לו בטלוויזיה, כי בטלוויזיה לא רואים את הכל, זה כלל גדול. בטלוויזיה רואים רק מה שמי שמצלם רוצה שיראו. אז לכן, אם אתה רוצה פעם לראות איך שוחטים את תרנגולת, תלך אל השוחט, לא לטלוויזיה.
כפרות,
אבל תשימו לב, כששוחטים מי שיראה פעם, אז תמיד השוחט של התרנגולת יש לו על ידו אדמה, והוא מכסה את הדם באמת. הוא שופך אדמה על האדם.
חול.
כן, אתה ראית את זה פעם?
אני ראיתי
ארוך. כן, חול. הוא שופך את הדם. אז זה מה שהוא אומר כאן, שקבי זה לא חיה ולא בהמה. או כן חיה וכן בהמה. מה עושים? אז הוא אומר, מה שבטוח בטוח לחסות כן, אבל לא לברך. ואין שוחטים אותו ביום טוב. כלומר, הועיל ואינו טעון כיסוי, אלא מספק בגלל הנושא של הכיסוי. לפיכך אסור לשחטו ביום טוב, מדוע? מפני שאין יכולים לקיים במצוות כיסוי הדם. הכלל הוא שלא מכסים דם ביום טוב, שאסור לטלטל את האפר ביום טוב לצורך כיסוי דמו. שהוא ספק כל הדבר הזה. ואם שחטו ביום טוב, אבל אם הוא טעם, לקח כבי כזה ושחט אותו, אין מכסים את דמו, מהטעם שבערנו לאל, אף על פי שהאפר קירה מוכנו לוודאי, האפר קירה זה אותו אפר שמכסים את הדם, ואינו מוכן לספק. וחלבו מטמא בתומת נבלה כחיה. חלב אסור. איזה חלב? של בהמה הוא אסור. אבל חלב זה שומן. של חיה הוא כן מותר. אז מה לעשות איתו? הוא גם זה וגם זה. אז זה דנה המשנה. וחלבו מטמא בתומת נבלה כחיה. שכן חלב של נבלת בהמה תורה אינו טמא. מדוע? שבכלל אסור לאכול אותו. שכתוב, החלב נבלה והחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול אותו אוכלו. ומכאן למדים שחלב של בהמה תורה אסור לאכלו, אבל אינו מטמא תומת נבלה. כי זה איסור, אבל לא, אין לו תומת נבלה, כי זה לא חלק מהבהמה כביכול. אבל חלב של חיה שמותר לאכלו, אז זה חלק מהחיה. זה כמו הבשר של החיה. הרי הוא מטמא בתומת נבלה כבשרה, ומחמרים גם בכבי שחלבו מטמא בתומת נבלה כחיה. אז השומן של הכבי הוא כאילו הבשר של הכבי, ולכן הוא מטמא. ותומתו בספק, ותומת החלב של נבלת הכבי, אין עליה מספק שם הבהמה. עכשיו עוד דבר, אין פודים בו פטר חמור. מה זה פודים פטר החמור? מה זה פטר? מה זה פטר? פטר הגדול, היה אחד ברוסיה, היה אחד ברוסיה, קראו לו פטר. היה צר של רוסיה, קראו לו פטר. לא, באמת. פטר. פטר זה הבכור של החמור. הוא פותר את הרחם. לכן קראו לו פטר. פותר את הרחם. אז הוא היה פטר, פטר חמור. אם יש חמור, אתה מגדל חמור, יש כאלה דרך אגב ש... מחפשים את המצווה הזאת, הם מגדלים במיוחד חמור, והפטר, החמור הראשון שיצא מהאתון, הם, אז יש שתי אפשרויות, או לפדות אותו, או לערוף את ראשו בגרזן, אז בדרך כלל פודים אותו, במה פודים אותו? בכבשה, עכשיו, שאלה מהם הכבי הזה, האם אפשר לפדות פטר חמור בכבי או לא? אז זה דנה המשנה. ואין פודים בפטר חמור שנאמר, כל פטר חמור תפדה בסה, אבל לא בחיה, ולא בכביש, הוא ספק חיה. אז לכן לא פודים בו, בגלל שהוא ספק אם הוא חיה או לא. מעניין, הלכות מעניינות. טוב, בוא נראה אורות. אנחנו בסעיף... ג', כן? אורות ישראל, פרק א', סעיף ג'. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כמו שאי אפשר להגדיר את אלוקים, כל מי שמגדיר את אלוקים, הוא פשוט לא, הוא לא אומר דבר אמיתי, אי אפשר להגדיר את האלוקות, זה עניין אינסופי. זה לא דבר מוגדר. לית מחשבה תפיסה בכלל. כן.
כשאומרים כנסת ישראל, מה
הכוונה? אז זה כל עם ישראל הכוונה, אבל לא את המהות. אלא מדובר כאן על מלשון בית כנסת. מה זה לעם קוראים לבית כנסת, בית כנסת? מלשון כינוס. כולם מתכנסים במקום הזה. הביטוי כנסת ישראל, הכוונה היא כל העם היהודי לדורותיו ביחד. זה מושג כנסת ישראל. כי התפיסה שלנו של עם ישראל כמציאות אחת, שמתפרטת לפרטים, כל אחד מאיתנו שייך למציאות האחת הזאת שנקראת כנסת ישראל, שזה נשמה מיוחדת, זה עם סגולה, זה גוי קדוש, כל הדברים האלה. אבל מה ההגדרה במהות זה לא. בוא נראה למדוע. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים. למה? כנסת ישראל כוללת היא את הכל. זאת אומרת, כל ההוויה כולה כולל כנסת ישראל. כמו שאומרים, שהאדם הראשון שהוא נברא, הוא כולל את כל מעשה בראשית בתוכו. הכל כנוס בתוך האדם הראשון. ככה, כנסת ישראל היא כוללת את הכל. למה המשל דומה, המשל השקופית. יש תמונה גדולה. התמונה הזאת על הקיר, היא באה משקופית. שכל מה שבתמונה הגדולה על הקיר, הוא נמצא... בשקופית. זאת אומרת, דרך השקופית הזאת, כל התמונה מתגלה. כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, היא מוארת דרך כנסת ישראל. אנחנו השקופים של כל העולם. לכן כנסת ישראל היא כוללת את הכל. דרכנו, איך אומר רש"י, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל, שנקראו ראשית נברא כל העולם. לכן היא כוללת את הכל, אי אפשר להגדיר אותה. כוללת את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. לא רק כנסת, כל ההוויה כולה על כלות נפשה של אלוקים. זה נקרא כלות מלשון ויחולו, אומרים בשבת, אומרים ויחולו השמיים והארץ וכל צבא, מה זה ויחולו? התכללות מצד אחד, הכל ביחד, ויחולו זה גם כלות הנפש, תשוקה. אנחנו רוצים להידבק בעניין האלוקי. אז זה כנסת ישראל. והכל מיוסד, כל ההוויה כולה, על כלות נפשה לאלוקים, וגם כנסת ישראל כמובן, ועל הרגשתה את המתק, לשון מתיקות, ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת הענוגיו. והתשוקה לאלוקות, בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה של כנסת ישראל. התשוקה הזאת, שאלו אותי שאלה, למה אני לא מרגיש את זה? שאלו.
למה אתה לא מרגיש את זה?
מי אמר שאתה לא מרגיש את זה? אני מדקתי, אתה מרגיש את זה. נניח שאדם לא מרגיש טוב, יכול לקרוא דבר כזה. הוא משתוקק למה?
להרגיש טוב.
או, אני רואה שאתה... גם כשאתה לא מרגיש טוב, אתה משתוקק להרגיש טוב. זאת אומרת, המגמה היא חיובית. זה שיש לך הסתר פנים, אתה לא מרגיש טוב, זה חלק מהמנגנון הזה בשביל לעורר אותך לטוב. זה מובן. לכן ההשתוקקות, כל העולם כולו משתוקק להתחבר לאין סוף, לאלוקות. ככה גם כנסת ישראל. מתגלה בכל פינותיה, מתגלה בתורה, במצוות, מתגלה במוסר, במידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת חיים, בצמאון אין חקר. קלטה נפשי לכל חי. דיינו, כנסת ישראל. קלטה, משתוקקת לכל חי. לגלות כל חי, שהוא נמצא, ודאי שהוא נמצא. נצא לגלות אותו. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנשיאת עול גלות מאהבה. בין שאנחנו מבינים את זה, בין אלפיים שנה סבלנו בגלות. אבל מאהבה, עובדה. עם ישראל לא התייאש מעצמו. אני לא מדבר על בודדים שהתבללו או משהו כזה. אני מדבר על כלל ישראל. רק שלא לזנח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שההורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועי עדרו. זאת אומרת, כל הסבל שאנחנו סבלנו וסובלים גם היום כבר, זה לא הולך לאיבוד. ואנחנו מתגברים על הסבל, ממשיכים להיות יהודים, למרות כל הקשיים שיש על זה. דובר כאן כל עם ישראל, על כנסת ישראל, שהיא באמת סובלת כל כך הרבה לאורך כל הדורות. אבל הסבל לא הולך לאיבוד, אני בדקתי. כל דימה יש בשמיים בריכה כזו גדולה, כמו הכנס האטלנטי. מלא דמעות. כל דימה מתעצבת, לא הולכת לאיבוד. אנחנו שותים את מעיין הדמעות, הדורות הבאים שותים מכל הסבל של אלה שסבלו. זה כמו הורים שיום אומרים, תראה, אנחנו סבלנו בשבילך. כל מה שאנחנו סבלנו זה בשבילך, שיהיה לך טוב בחיים. ככה זה הדורות. הדורות הקדמונים שסבלו בגבורה עצומה ושרדו כיהודים, עם שרידי חרב. כל הדברים האלה עומדים לזכות הדורות שיבואו אחריהם. גם הסבל שלנו עומד לדורות שיבואו בעזרת השם. והם יזכו בכל האור, בכל הטוב הזה שהוא גנוז, והוא נמצא בכל, בעם ישראל מתחילתו ועד סופו.
כמו בתפילה, שתפילה לא לכולם.